על ביטוח חקלאי כבר שמעתם? אנחנו חלק מהקהילה כבר עשרות שנים, ותמיד כאן כדי לתת לכם גב בביטוח רכב, בדירה ובנסיעות לחו"ל. מה מייחד אותנו? מקצועיות, אמינות ושירות אישי, כזה שמתאים לכם, גם דיגיטלי וגם משתלם. ולא במקרה אנחנו מדורגים בצמרת מדדי השירות של רשות שוק ההון. ביטוח חקלאי, שצריך מישהו שאפשר לסמוך עליו, ברגעי שגרה וגם ברגעי משבר.
אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים מצודות שמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם השקפת הראש?
ההשקפה לא, עם החיים.
עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקי.
שיחת קיבוץ מספר 23.
וואו, הרבה.
כן, הפודקאסט שלנו, ראות מישור וכן מענית, אנחנו בני קיבוץ עוזבים שחזרו עם המשפחה, נכון? איש לקיבוצו המתחדש, ואנחנו מנסים כאן בפלטפורמה הצנועה שלנו לדבר ולחקור את החברה הקיבוצית. ממנה אנחנו באים אחרי השבעה באוקטובר. חן הוא עיתונאי מעורך בעיתון הארץ, אני עיתונאית לשעבר, יש את תוכן עצמאית בהווה, ואנחנו כמובן גם כחלק מהתפקיד מסתקרנים מהחיים שלנו בחברה הקיבוצית היום, ואנחנו גם שואלים מה התפקיד של החברה שלנו היום בחברה הישראלית, בדומה למה שהיה בעבר.
היום אנחנו מדברים על נושא מאוד מעניין, שככה נגענו בו לדעתי בכל מיני נקודות לאורך הדרך, וזה בעצם, תכף אנחנו נהיה יותר ממוקדים, אבל דתיות וקיבוץ, מסורת וקיבוץ, דתיים בקיבוץ.
הדמיון בין החברה הקיבוצית לחברה הדתית, לחברה החרדית, אם יש כזה.
כן, הנושאים האלה.
הפודקאסט שלנו, השותפים שלנו, הם ביטוח חקלאי, שמבטחים קיבוצים, תעשייה ועסקים.
דיברנו עם המנכ"לית הנהדרת שלהם.
נכון, דיברנו קצת על כסף, ונגיד שביטוח חקלאי מציע מגוון פוליסות מותאמות לקיבוצים, רכוש, רכבים, דירות, אובדן רווחים, חובות צד ג', אחריות מקצועית, דירקטורים, בעלי חיים, ביטוח ימי, ואפילו דירות, נסיעות לחול. תבדקו את הביטוחים שלכם גם. אכן, עשית את זה? אני מקווה שעשית את זה.
אין לי מושג, אני לא מתעסק בדברים, זה לירז.
לירז? לירז, תבדקי.
נמצאתי איתנו דוקטור לי כהנר, לי בת קיבוץ מגל, היום גרה בכפר יחזקאל, דוקטור לגיאוגרפיה, כאשר ההתמחות היא בחברה החרדית, שזה מאוד מעניין, שקיבוצניקית ממגל חוקרת את החברה החרדית כל כך הרבה שנים, לי מאוד מוערכת ומוכרת וכותבת הרבה מאמרים, ואת עובדת היום במכללת אורנים ובמכון ישראלי לדמוקרטיה, נכון לי?
נכון.
אז ברוכה הבאה, ודרך אגב, אני מכיר את לי הרבה שנים, אני חושב ש...
לפני שכתבתי.
זה היה כמו, יש של הדתיים הלאומיים,
את ה... חוק הקיבוצניקים השלובים.
כן, כן, שתמיד עובד כאן.
נכון, כמה 30 שנה אנחנו מכירים.
כן.
היא הייתה חברה, בת זוג של חבר טוב שלי, הלל.
אני לא בטוחה שהיא רוצה שתגלה.
למה לא?
גילה.
זה ידוע לכל.
ונשארתם בקשר כל השנים?
לי נשארה בקשר עם מיכלי בעיקר, חברה שלה.
אחת חברה מתוך החבורה הזאת.
היי מיכלי. היי.
מיכלי נהדרת, אני גם מכירה את מיכלי.
וזהו, אבל גם יצא לנו להתראות ככה.
נכון, גם מקצועית.
גם מקצועית, נכון.
מאיפה את מגיעה היום?
היום בבוקר, מכפר יחזקאל. לעומתכם, אני לא חוזרת. קיבוצניקית שעזבה אך לא חזרה. אני גרה כבר 20 שנה בכפר יחזקאל. זה לא קשור לדת, אבל זה קשור, כן, לזה שאתה... בחרתי נוף. זאת אומרת, בחרתי בנוף של הבעל שלי, אבל בחרתי בנופים, זאת אומרת, יש משהו בהקשר של מקום פיזי, שמאוד מאוד חשוב לי, אני אוהבת לטייל. ולמרות שבחרתי בנוף, בחרתי בעמק כעמק, כרעיון חלוצי, זאת אומרת, ממש ממש ככה, ולמרות שאני לא כמוכם, זאת אומרת, לא חזרתי, הילדים שלי כולם, שלושתם,
הולכים יחפים בכפר חץ, כן.
הם יחסית לא מהיחפנים הגדולים, אבל כולם התחנכו בגבע. מגיל אפס, כי הוא ליטרלי, מנהלת החינוך של גבע ידעה שאני בהיריון לפני החיות שלי, מגיל אפס ועד סוף כיתה ו', עד שהיה אפשר.
כמו שאומרים, אי אפשר להוציא את הבחורה מהקיבוץ.
אי אפשר, אי אפשר. אני, וזה מאוד מאוד מושרש. זאת אומרת, מושרש וחשוב, ואני מניחה שדבר פה על ערכים היום, שאיזשהו מקבץ כזה. אני מרגישה שהעמק שעוטף אותנו עוזר לי להחזיק את הערכים, שגם גדלנו עליהם, נראה לי שלושתנו, וזה משמעותי.
ואיך קורה שאולי תספרי לנו באמת על הבחירה הזאת, ללכת לאקדמיה ולחקור את החברה החרדית, ושוב, את אחת החוקרות הבולטות של החברה החרדית, וגם בחיפה חקרת את ויז'ניץ, נכון? את,
את כולם. את ויז'ניץ, הליטאים, את המזרחים, כולם.
ובעצם מה הביא אותך להתמחות הזאת? זה היה במקרה או שזה
וואו,
בחירה
כאילו
מודעת?
זה סוג של סיפור הכי לא מעניין, אבל אנחנו ניתן אותו לשנייה במשפט. בתואר הראשון עשיתי עבודה בכתיבה אקדמית על נשים חרדיות. עכשיו, הרגשתי שמשהו מעניין אותי, אבל לא משהו שיותר מעניין אתכם ממשהו אחר שעניין אתכם כי קראתם מאמרים. ואיכשהו ככה התחבר לי והרגשתי בבית. הסיפור הזה של להרגיש בבית, כאילו נראה לי אולי יחזור בו בשיחה הזאת, אבל מהרגע שהתחלתי את המאסטר, הייתי מלגאית גם בתואר השני וגם בשלישי, זאת אומרת שאתה יכול ממש להיות תלמיד חכם, כאילו אברכית, אני הייתי כמעט 10 שנים אברכית, אפרופו, כאילו, לשבת וללמוד, ובמאסטר...
אברכית באוניברסיטה, נגיד.
בדיוק, נדגיש. כן, אברכית באוניברסיטה, לא נרגיז פה אף אחד כבר. ו... פשוט, בהתחלה הייתי טבולה רסה, כלום, זה כמו, כמו שבט אינדיאני, אין לי שום דבר טוב להגיד על הרגע הזה שבחרתי בו, אבל היה...
לא פגשת חרדים בילדות.
לא חרדים. כמעט. שום דבר, והיה בחור שבאותה תקופה יצא בשאלה. והוא היה סטודנט בחוג לגיאוגרפיה, וכל ערב היינו מסיימים על הגג, ומנתחים את הרעיונות שלי, והוא היה מסביר לי את עולם המושגים. הייתי יוצאת, עסקתי בהתפרסות של הקהילות החרדיות בחיפה, ולא הבנתי מה אומרים לי, זאת אומרת, אני לא עניין של גיאולוגיה, זה תהליך לימודי. המאסטר שלי יצא על הכיפק, אוקיי? זה תהליך לימודי, אבל הוא היה מפרשן לי, זאת אומרת, מפרש לי את השפה. אבל מה שמשמעותי בזה שפשוט מהר מאוד, בסדר, הבנתי, למדתי את השפה. על הביט הרגשתי בבית, במרחב החרדי. זה מדבר אותה שפה שאתם מכירים.
מה הסבר באמת?
מה זאת אומרת? פיקוח חברתי. המרחב מדבר לחץ. עכשיו, זאת אומרת, אתם תעלו, אני לא יודעת אם אתם עדיין עולים, אבל בעבר עליתם או הלכתם, איך שזה עובד בקיבוצים שלכם, לחדר אוכל. זו אותה תחושה.
של הנצפות הזאת,
כן,
שמכירים אותך, ששופטים את מה שאת עושה.
ושאתה לא יכול לפתות ולהיות שונה, אחר.
אין לך סיכוי, אתה לא
כן,
יכול
את
להיות.
כן, את הדרישה להיכנס לשטנץ.
אני באמת אגיד, כי הוא פשוט חנסה אוטינג, אז בואו נשתמש באוטינג הזה, בסדר? לרדת מהאוטובוס במודיעין אלית, או ללכת ברחובות של חיפה החרדית, שזה לא מהשערים, אוקיי, זה... סולידי, עם חצאית, עם הכל, לבושה פרפקט, ולעלות לחדר אוכל של קיבוץ מגל, יש 19 מדרגות, עם חבר חדש, תחושת, אז זאת כאילו, יש את המבט, את השקט, ואת הפססס, זה אותו דבר. זה אותה תחושה
וואו.
בדיוק. זה ממש מדבר, שוב, אנחנו גדלנו בקיבוץ של פעם, בקיבוץ השיתופי, ההארדקורי, אוקיי? וזה הרגשתי, אני הרגשתי במקום שלי. אז לא הייתי דתייה ולא היה לי שמץ על דת, וגם היום אני סופר חילונית, זאת אומרת, גם שואלים אותי, כל פעם הייתי עולה לאוניברסיטה, אומרים, נו, חזר בתשובה. או, לא חזרתי.
איך קיבלו אותך בחברה החרדית?
קיבלו אותי מאוד יפה.
הם ידעו שאת מקיבוץ?
כן, קודם כל אנחנו מסקרנים גם הפוך. זאת אומרת, בואו... כאפרופו...
וזה מקשיבים לפודקאסט הזה גם אנשים שהם לא קיבוצניקים.
קודם כל יקשיבו, כן, כי זה מסקרן, זאת אומרת. ואני רגע אגיד על זה משהו. אנחנו 6 חוקרים, או 5 בטוח, חוקרים מרכזיים של החברה החרדית, שאנחנו קיבוצניקים.
וואלה.
וואו.
כי בדיפולט...
תחקור אתכם, מה זה?
כי בדיפולט אנחנו מרגישים בנוח, קיבלו אותי מדהים. זה גם עניין של מזל, כל בסדר. זאת אומרת, יש פה כמה עניינים. אחד זה מה אתה מקרין לעולם, שזה כל חוקר שבא לדבר איתך, ואתה רוצה שכאילו בא לאנשים לדבר איתך. הדבר השני זה שאתה פוקח עיניים, פותח את האוזניים וקצת משיל את עצמך. כאילו, אפרופו האנטגוניזם שאנחנו גדלנו עליו.
כן.
אז כאן, אחרי זה כבר זה מתגלגל. כי שאתה קצת יותר מלומד, או עמוק, זה לא עניין של לימוד, זה עניין שעמוק בתוך השדה, אז כבר אתה עובר מיד ליד. תדברו איתה, תדברו איתה, תדברו איתה, כזה. אז חיפה חיפה נגמרה, אבל הדוקטורט היה שדה נורא נורא נורא, שדה מחקרי מאוד גדול, והיו שניים שעזרו לי, אחד ליטי ואחד חסיד קרלין. אנחנו חברים עד היום הזה. גם אחרי השבעה באוקטובר.
אגב, החברה, אני חושב שאם אנחנו מדברים על זה, אז אנחנו יכולים להכיר בכך ש... אני לא מכיר את החברה החרדית טוב, למרות שיש לי קרובי משפחה שהם חבדניקים, זה גם לא בדיוק חרדים. אבל חמודים מאוד, שאני מאוד אוהב, ובקשרים מעולים, כן? אבל אני חושב שגם האופן שבו אנחנו גדלנו עדיין, חברה הקיבוצית הייתה מאוד מאוד חרדית בהמון מובנים, זאת אומרת, מאוד מאוד... סטריקטית, והדברים שהתחלתי לדבר עליהם, אבל גם מאוד, אבל גם, לא, קודם כל, הרבה יותר מהיום, עיין ערך לינה משותפת, כן?
אוקיי.
אבל הדברים, וגם מאוד קיצונית בדברים, אפילו, אז את פגשת שם חברה, כמובן זה קיצוניות לכיוון אחר, אבל קיצונית במידה דומה.
אבל אולי נחדד רגע את הקיצוניות לכיוון השני, האם אתה מתכוון לזה, לכיוון... של חילוניות, בעצם שהחברה הקיבוצית
לא, אני מדבר על רגע על קיצוניות, על תפיסת עולם שהיא, אני מדבר על אורח חיים שהוא מאוד שונה מהנורמה, והוא מאוד סטריקט בזה. על זה אני מדבר, גם חילוניות, אבל גם לינה משותפת. את יודעת, דברים שלא הם מקובלים בשום מקום.
מה מאוד?
קודם כל, זה גם קשור לדמיון, וגם ההחזקה השמרנית הזאת. אני אקח אתכם שוב רגע.
אבל השמרנות, מה שאני באה ואומרת, זה היא הפוכה. כי בעצם אנחנו מדברים על החרדים בהקשר הדתי, השמרני, ובהקשר הקיבוצי, הפוך אם אינה ניתועה.
לא, אבל יש הרבה סוגים ששם, לא, זה לא, זה החברה.
אז תסבירי.
אותה שמרנות... עם דינמיקה שונה של דתיות, שגם התנועה הקיבוצית היא כאילו תנועה דתית בפני עצמה.
דת האדמה.
בדיוק, דת העבודה ודת האדמה והציונות והטבע.
והשיתופיות.
והשיתופיות ההארדקורית והקהילתיות ההארדקורית. איך מוכרים, אחד המחקרים עסק בפרסומות נדלן. אני פשוט זה מזקק את זה. פרסומות נדלן לחברה החרדית. אנחנו, כל אחד מאיתנו, יוצא מעיניים ויש לו תפיסה של המקום, שהוא רוצה איזה. מה מוכרים, ותחשבו, זה אותו דבר. מה מוכרים בפרסומת חרדית, שמישהו יבוא? אנש, אנשי שלומנו, היי אנשי שלומנו, אוקיי? אנחנו אנשי שלומנו, כאילו גם ש... אוקיי? אנשי שלומנו, ומערכות חינוך ייחודיות ומרכזיות שנותנות את הטון, זה אותם דברים. וגם אם אנחנו כן הולכים רגע אחורה, לפני כל ההפרעות, המובלעתיות. וואו, כאילו בשבילי לנסוע לחדרה ולנתניה, הישג, גם יכולתי, גם הקיבוץ יכול להיות על הירח, כאילו לא, לא באמת, אנחנו יודעים, אבל המובלעת, כי מוכרים את המובלעתיות, עכשיו זה אותו דבר, אז מוכרים כאילו בדיוק איזה סוג אוכלוסייה, כדומה לי, ואת ה... מאיזה דמויות חשובות, או בקיבוץ זה המפעל, אז איזה מוסד אחר יהיה. הסיפור הזה של קהילתיות וחיים משותפים, יש בזה המון קווי דמיון, ואני פשוט חייבת ללכת איתך רגע. כי אפרופו לא רחוק, ועדות קבלה, וועדות תכלוס, ועדות קבלה מושביות קיבוציות, וועדות תכלוס חרדיות, כי זה השם החרדי לאירוע הזה, אומר כך, מאוד דומות, זאת אומרת,
יש מחקרים שמדברים על זה, נכון?
בטח. קודם כל, יש אקטיסטום. הגיאוגרף עם פרופסור שי שטרן, אני וזה, שי הוא גם משפטן, אוקיי? כאילו כל בגץ קעדן, וכל התנועה הזאת. אז לא שואלים, כאילו בקיבוצי, וזה יהיה קצת ביקורתי, סלחו לי עם המקשיבים, אוקיי? לא שואלים בוועדות קבלה הקיבוציות איזה שם משפחה. אוקיי? שזה מה ששואלים בוועדות קבלה הזה, ובאיזה שולשלת, האם היא אשכנזית או מזרחית.
שזה שואלים אצל החרדים.
שזה שואלים אצל החרדים. החרדים זה אונליין על השולחן, אבל אפרופו סיפור הגזענות, בוודאי בעבר.
כן, לא כמו שהיום זה אחרת.
האקטואלי, הסיפור של תחילת שנה וה...
זה למשל, הקבלה לסמינרים, הקבלה okay. לישיבות, הקבלה לשכונות, אבל mm-hmm. גם, שוב, אנחנו לא נתרחק מהקיבוץ, זה שיחת קיבוץ, mm-hmm. כי הוא בעבר...
הוא היה קיים בקיבוצים, מתחת פני השטח כאילו, אבל בעצם קיים.
מתחת ו...
כן, למרות שזה גם שונה בקיבוצים, יש גם קיבוצים ש...
מעניין.
שוב פעם, אני מסכים איתך.
חברת נועה,
אני לא יכול זה.
נועה, ילד חוץ.
יש קיבוצים שנוסדו על ידי אנשים שהגיעו מצפון אפריקה, נגיד, אבל מעטים.
יש גם הרבה, ובעיקר בשנים האחרונות נכנסו, אבל נסכים שאנחנו לא אוהבים להגיד את זה, אבל הנושא הזה נמצא בחברה הקיבוצית על השולחן.
לגמרי, לגמרי.
והפיקוח החברתי, תשמעו, לא להיות נורמטיבי, זה שתי הקבוצות האלה. זאת אומרת, מהי נורמה? ומה היציאה מהנורמה, ואיך שומרים. אני עד היום באמת זוכרת, אני לא אהבתי להתלבש. עכשיו, כאילו, לעלות לך דוחל של מגל ביום שישי, כאילו, too much, זה היה אירוע, אירוע. זאת אומרת, אתה כאילו שוקל את צעדיך. עכשיו, זה אותו דבר בחברה אחרת, זה פשוט, זה קבוצות נורא דומות, כאילו, לא סתם, מרגישים...
אגב, אנחנו מדברים עד עכשיו...
אנחנו מדברים עד עכשיו בקונוטציה שהיא בעיקר שלילית, אבל יש גם המון דברים טובים משותפים בעיניי. הקהילתיות, למשל, העזרה, גם אחים שאת יודעת, הם קיימים גם בקיבוצים, למרות שלא באופן פורמלי, אבל כן, זאת אומרת, צריך להגיד גם דברים, אני חושב שיש גם דברים טובים בקהילות האלה.
אני פשוט קצת ברחתי מהקהילה, כן, אז זה קצת, זה מה שיוצא לי.
כן, לא, אני ברחתי וחזרתי, אז את יודעת.
רגע, אבל ברחת במה, בכעס?
לא. הייתי בסדר, שוב, עכשיו מי ששומע אותי יגיד שלא הייתי בסדר, אבל כאילו נחשבתי לילדה בסדר, אבל שאתה עובר, יוצא מזה וגם מחליט כבר לא להיות קהילתי בבית, קוראים לי התיישבות בודדים בכפר יחזקאל, כי הוא לא הלכתי על הקהילתיות, עוד פעם, שזה גם עניין של, שוב, אני כביכול שניכם לא חווים את זה, מאוד קשה לקיבוצניק לפתוח מחדש קהילה במקום חדש.
אני לא הצלחתי. בתל אביב הצלחתי, הייתה לי איזו משפחה אורבנית, היה יותר קל, אבל כשגרתי במקום אחר שהוא לא קיבוץ ולא תל אביב, אז הייתי, נדהמתי מהיעדר הקהילה. כאילו זה מה שהפריע לי כשהילדים נולדו, ולכן חזרתי לקיבוץ בניגוד לכל הסיכויים, זה משהו שאנחנו מדברים עליו פה המון.
אנחנו דווקא בתל אביב הצלחנו, אני חושב, כאילו פה הילדים ליצור את הקהילה כזאת, שהילדה הבכורה שלי רק... את הקטנה, זה היה סביב הילדים, ומין גן אלטרנטיבי, כי היא לא הלכה לגן זה, וככה עניינו נורא חברים, אבל אין ספק שהקהילה שלי, הזהות שלי, הייתה בני גפן, כאילו.
כן.
זה החברים...
זה הקטנה מאוד, נכון.
ואפרופו חינוך, נגיד, אני מאוד דאגתי שילדיי לא יחוו את כל הטיולים הגדולים, והלינות כאילו בכנרת, ולא יעשו ים אל ים, זאת אומרת, הסיפור הקהילתי והתרבותי...
את זה לא רצית.
לא, את זה רציתי.
את זה רצית.
אני מאוד...
זהו, כי אמרת שאתה...
זה מאוד מורכב האירוע הזה. אני על עצמי לא רוצה, אבל אני רוצה שילדיי יהיו קהילתיים. גם אני חיה עם מישהו מאוד מאוד קהילתי.
קיבוצניק גם.
כן, בקיבוץ מנווה איתן, הוא מעמק, היום עמק המעיינות, עמק בית שאן, וזה מאוד קהילתי. ואני חושבת אותו דבר על ההערה שלך, כן, או האמירה שלך, שהחרדיות, כאילו, זה העוצמה שלה, הקהילתיות. וזה גם היה עוצמה, זה לא רק היה, העוצמה הקיבוצית, זה עוצמה של התרבות והקהילתיות, וגם זה גם מה שעזר לה לצאת אחרי זה, מהמשבר אחרי זה, מהמשבר העצום הזה, שאנחנו היינו
ילדים. נכון, אני חושב שבאמת הבעיה היא הקיצוניות, הרדיקליות, כי אני מרגיש היום, באזוריה, שהקהילתיות היא הרבה פחות חונקת. את יודעת, יש הרבה יותר פתיחות. יש הרבה יותר פתיחות לאחר, יש הרבה יותר פתיחות, את מדברת על מזרחים, בכלל לא אישו, ותכף נדבר, אולי נעבור עכשיו לדבר גם, על אנשים שהם דתיים בקיבוץ, שאת חקרת את הנושא הזה וכתבת מאמר מאוד מעניין, על למה בעצם אנשים קיבוצניקים שחוזרים בתשובה נשארים לגור בקיבוץ. נכון? את יכולה לספר לנו מה...
אני בכלל לא ידעתי שיש קיבוצניקים חוזרים בתשובה שנשארו לחיות בקיבוץ. כלומר, אני באה מקיבוץ שהייתה בו חזרה בתשובה מורגשת מאוד כשהייתי ילדה, נערה, אני לא יודעת, משהו כמו 5, אולי יותר, אף אחד מהם לא נשאר.
למה? אבל אין אנשים שחזרו בתשובה וגרים בדליה?
לא. היום יש כבר בגן, אתה יכול לראות, נגיד, שני ילדים עם ציציות, ניגע בזה. עכשיו, כאילו, כן, זה כבר מתחילים להרגיש את זה, רק עכשיו בעצם מתמודדים עם זה ככה, בתוך הקהילה. אבל אתה אומר שאת חקרת אנשים שבחרו להישאר, שהם בני קיבוץ, יש פה הבדל. זה לא אנשים ש...
שנשארו בקיבוצם.
לא הבדל, על זה אני מדבר. על בני קיבוץ, וגם באזור יש כאלה אנשים ש...
שנשארו.
כן, לא נשארו, היו קצת בחוץ וחזרו, אבל כן, גרים בקיבוץ.
מעניין.
שתי מסגרות קטנות. אחד, זה איך זה קרה לי. יום אחד פשוט היה בוויינט כתבה שנקרא, הוא עוד ישוב עם כיפה וציצית. גזרתי, שמתי על הלוח, בלוח עבודה שלי, אמרתי, על זה אני עושה. אוקיי, וזה יהיה מחקר. ושבעצם שלושה מסגורים, מפה הדבר השני זה הסתכלות רגע על החזרה בתשובה בקיבוץ. יש בו שני גלים עיקריים. גל אחד אחרי מלחמת יום כיפור בשנות ה-70, שאז כביכול הקיבוץ היה עדיין בסיכוחו, כאילו בתפיסתו עצמית בוודאי בסיכוחו, והתחילו לראות ההידרדרות, אבל בסיכוחו. והגל השני אחרי משבר הקיבוצים, בין שנות ה-80 ושנות ה-90. והסיפור הזה של, אנחנו עסקנו באלו של הגל השני, והסיפור הזה של ההתעררות של חיי היום-יום, זאת אומרת שפתאום, אוקיי, כאילו במה אני תופס עכשיו? מה העוגן שלי? זה ככה קצת על המסגרת.
זאת אומרת שבעקבות, תסביר את זה קצת, בעקבות כאילו הירידה במעמד הקיבוץ בעצם, הקיבוצים, בחברה אפילו, אנשים חיפשו משמעות אחרת.
משמעות אחרת. בתוך העבוד, אנחנו לא עסקנו באלה של בחוזרי שנות ה-70 אחרי המלחמה, עסקנו בה... חבורה, דרך אגב, היא די בת גילנו, כאילו בסופו של דבר, אלו שאנחנו חקרנו.
שתגידו, בני גילכם זה 50, נכון?
כן, אבל המחקר הזה נעשה פחות או יותר לפני עשור, והם היו...
אבל אנחנו מדברים היום.
אבל הם היו בתהליכים, כאילו, המחקר לא תפס אותם, חלק תפס אותם אונליין, וחלק דיבר איתם, זה מיקום מאוד מעברי. זאת אומרת, אתה לא בהכרח נשאר חוזר, אבל אני אתן את זה, אבל... שנכנסנו, כן, שנות 30-40, החזרה היא בדרך כלל בשנות ה-30, סיים צבא, עשית טיול הגדול, עבדת במשהו, מובינג, לא יודעת מה אז היה, או מה מקובל מה שהיה אז, קצת כסף, אוניברסיטה, קצת יצאת מהקיבוץ, ואז התחילו הרעיונות, אבל השאלה שלך, בעצם, הם אמרו לנו, מרוב ההתפרקות הכלכלית, שקרתה, אז לא אחזו את עולם הערכים, זאת אומרת, עולם, אנחנו יודעים את זה, זאת אומרת, העולם התרבותי והעולם החברתי התפרק. ואם אין לי את מה שגדלתי עליו, את החגים הענקיים האלו, ואת השישים, ואת הקהילתיות, ואת הביחדנס, אז איזה תוכן יש לי? החבורה הזאת היא בעיקר חוזרת דרך אגב לברסלב, ברסלב קהילתית וחצרית ונותנת את המענה, והיא חוזרת גם לחבד, כי זה צירים פתוחים כאלה בחברה החרדית. כן. זה עבודה, אבל כשבתור חוקרת, פעם ראשונה הרגשתי בבית. אני תמיד זרה, אבל זרה, זרה, זרה. קודם כל, אני תמיד נחשבת חוקרת זרה. אני, שוב, בהקשר החרדי, אני מלומנת, אז זה פחות זר, אבל אני פעם ראשונה ניסיתי את זה עם פרופסור ניסים לאון, שהגענו, אני לא אגיד את הקיבוצים, אבל שהגענו לאחד הקיבוצים, אני מה ראיתי? ראיתי את הדשא הגדול, ושהבית כנסת הוא על הדשא הגדול ליד החדר אוכל. נכנסנו לחדר של מישהו, קובייה כזאת קיבוצית, אוקיי? מה יש? מיטה, נכון, מיטה זוגית, מקרר מלא בירות, כאילו, גם תמיד נכנסים דוח, אני לא יודעת איך החדרים היו אצלכם, אבל ככה זה היה במגל החדרים הקטנים, ואני הסתכלתי על זה, וניסי מסתכל על ארון הספרים המאולתר. זאת אומרת, כאילו, מה הם יצרו לעצמם? מבחינת תוכן יהודי, כי זה היה המצאות חבל על הזמן, כי לא ידעו, הקשבנו בשני קולות. למה נשארתם בקיבוץ?
זאת אומרת, למה אנשים שחזרו בתשובה נשארו בקיבוץ?
כן, זה גם נראים מאוד 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 דתיים, חרדים.
ומה
שזה
גיליתם?
שזה מוזר, זה לא מפריע, זאת אומרת, זה לא מאוד. מפריע למרחב.
מאוד. גילינו שני דברים מרכזיים. אחד, זה שנשארים, אנחנו קראנו לזה אספקט אינטרסנטי, שנשארים כי לא רוצים להזיז את המשפחה, בדרך כלל זו זוגיות מעורבת, הרוב בנים. אני לא יודעת להסביר את זה.
אתם חוזרים בתשובה עם גברים,
ואנשים גברים, יש גם נשים, כן. והבנות זוג שלהם, הן לא משותפות פעולה. הן אוהבות, אז הן משותפות פעולה. כן. אבל הן לא הופכות להיות דתיות, והילדים נשארים בתוך, הולכים לחדר אוכל, הולכים לבית ילדים, הולכים, ממשיכים
אבל
בחיים.
אבל הילדים דתיים או לא דתיים? הולכים אחרי אבא או אחרי
זה, אמא? יש לזה שלבים. כאילו, אם זה אמא, בדרך כלל מהר מאוד הולכים לגנים הקרובים, לקיבוץ, שהם לא בתוך הקיבוץ, כן. גנים דתיים. Mm-hmm. בדרך כלל האבא, אם זה האבא, אז הוא חוזר קצת לבדו. אז זה הראשון. הדבר השני זה עניין הכסף. אם אני בן קיבוץ, את השיוך אני לא הולך להפסיד. את הדיבידנדים עם המפעל סבבה, אני לא הולך להפסיד. והדבר האחרון שהוא קשור לכל החוזרים, זה לא קשור רק לקיבוצניקים, זה שהחברה החרדית לא אוהבת חוזרים. ושעריה לא באמת פתוחים. והסיפור הזה זה, אוקיי, אני בחרתי לחזור בתשובה, הרערתי את כל המערכת שלי, תכף מדבר על ההורים שלי שחיים מטר ממני, וצריכים לראות אותי על אופניים עם פאות כאלה ארוכות, וכולם מדברים עליי. אז הרערתי את כל הסיסטם שלי, אז באספקט האינטרסנטי, אני לא אפרק עוד יותר, אין לי לאן ללכת. אבל הדבר אני חושבת שאותי דהד, זה היותר מהותי. כי הם אמרו דברים שאני חושבת, אני לא יודעת עליכם, אבל שאנחנו אומרים, שהם לא עוזבים בית. כי זה בית שלהם. זה הנוף ילדותם, זה המקום שלהם, זה מה שהם מכירים, זה הים, זה הנחל, זה היער, לא משנה. זה השבילים, הרי תמיד, אני לא יודעת אם יש לכם שביל כזה, לי יש במגל, זה שביל שמדבר אליי. שאני כאילו...
הרבה שבילים.
בטח.
כן, שאני הולכת.
בטח, כאילו. בטח.
אז זה, וכן, יש אלמנט מיסיונרי, לא ניקח. כמעט כולם דיברו, הם גם נכנסים דרך צינורות מיסיונרים, קצת של חבד, וברסלם זה...
כן.
הם כמעט כולם דיברו על זה ש...
רוצים לשנות, כאילו. כן.
לשנות ולמלא. אז לא נשתמש במושג עגלה ריקה, אבל אם התפרק לי הקיבוץ, נכון, ועוד לא הייתה כאילו כל העדנה של זה, עוד בבין לבין הזה של ההרחבות,
כן.
אם התפרק לי הקיבוץ, או התרבות הקיבוצית, אז אני אמלא בתוכן אחר, ואז כזה. הם עולים על העצבים.
כן. ואז מגיעים האימותים, כן. ואז בית כנסת, לא בית כנסת, כן, וכל הדברים
כן.
האלה. אבל תגידי, יכול להיות שהפרמטר, כאילו מנית שלושה פרמטרים, שבזכותם הם נשארים בקיבוץ, למרות שהם חזרו בתשובה, אנשים שדיברתם איתם. מה עם העניין שאולי יותר קל היום להישאר מאשר בעבר? זאת אומרת, אני חושב ש...
כן.
למשל החילוניות הזאת, שבשנות ה... בטח בקיבוצים שהשומר הצעיר, דרך אגב, שזה בטח זה מאוד שונה בעיניי, השומר הצעיר לעומת התקם, למשל, ששם היה הרבה... כל התפיסה הייתה פחות קיצונית אנטי-דתית, אני חושב,
כן.
בשומר הצעיר. כן, אני זוכר את סבא שלי, כאילו, זיכרונו לברכה, לא יודע, זה היה כאילו, באמת, לגמרי אנטי, חילוניות אדוקה כזאת. היום זה הרבה יותר... תשמעי, יש אנשים באזורי שהם דתיים, וזה לא כל כך... אין אצלנו את העניין של ריבים על בית כנסת, וכאלה, יש בית כנסת ביוקנה מושבה, שזה מאוד קרוב וזה קל, אפשר ללכת ברגל, אבל אין אישו יותר מדי. כאילו, יש, יודעת, יש את הימין...
אני רגע רוצה, לפני שנקפוץ למאבקים...
רגע, אבל היא לא ענתה.
כן.
זה לא יותר, זה לא נהיה יותר גם קל חברתית מאשר בעבר?
שאני עוצמת עיניים ומסתכלת על הסיפור הזה, וגם נזכרת, אני הבאתי את זה, אני לא מאבדת את זה במחקר, כי אני תמיד אורחת, הבאתי את זה פעם אחת, גם אני הבאתי את זה שם פעם אחת מול...
שנכנס לזה רגשית?
כן, הבאתי מול אחד מהם, הבאתי, עלו לי עצבים, אני גם אגיד. בית כנסת... בתקופה הזאת שאנחנו חקרנו, אני חושבת כמוך היום שטיפה, כאילו זה מי שלא הכין תשתית רעיונית בתוך הקיבוץ, גם למגוון היהודויות וזה, אבל אנחנו מדברים פה על רגע קיצוני, הם בני קיבוץ שחזרו בקיבוץ, נשארו, אוקיי, בכנסת, זה הייתם מספר אחת. אחרי זה עירוב, כאילו יש לנו המון עניינים בתשתית, עירוב שהם פתאום כאילו רוצים לשים את החוט, כאילו מה החוט עכשיו? והיה שם קיבוצים
שכאילו... רק נסביר למי שלא מכיר, כי יש לנו זה שזה חוץ שבשבת לא...
לא עוברים. יש לזה שם, אבל לא?
כן, שצריך
לסגור... לא יוצאים ממנו בשבת.
בדיוק, לא יוצאים, כי רק שם אפשר לטלטל, לסחוב. ומקווה? כי בסדר, זה איפה שיש נחלים ועניינים וים, יש כל מיני פתרונות. אבל... אין פלורליזם, תקשיב.
נורא מעניין אותי מה שזה...
לא רצו לקבל אותם לחברות.
בקיבוצים יש את מי שמגיע ממשפחות חזקות, שיש להם הרבה תמיכה כזה, ושאת אלו שהם גם ככה מגיעים משוליים, והם תמיד יהיו יותר נדחים. אז אם החוזר בתשובה, הוא בא ממשפחה חזקה בקיבוץ, ויש לו המון תמיכה חברתית, בלי קשר לחזרה, יכול להיות שזה יותר קל מאשר מישהו שמגיע ממשפחה שגם ככה מלכלכים על ההורים שלו, שהם לא עובדים, לא יודע מה.
כן, לא עובדים, לא עושים, לא אוהבים.
זה גם בטח משפיע.
כן, מי שמגיע ממשפחות יותר חזקות, קודם כל זה נורא נורא מדבק. כאילו, בני כיתה, אנחנו מדביקים אחד את השני בכל מיני דברים. כאילו, אנחנו, יש את ההצמדות הזאת, שהייתה כמו אחים. אז הרעיונות היו מדבקים, זה ממש בתוך...
זה נותן לגיטימציה.
זה בתוך קבוצות, זה בתוך כיתות, זה בתוך... אוקיי. היותר חזקים יכלו לשרוד, נגיד, הצבעה לחברות זה חתיכת אייטם בסיפור הזה.
זאת אומרת, הם חזרו בתשובה לפני שהם חברים.
כן, ואז עלו דתיים, וחלק הצליחו, וחלק לא הצליחו. ובאמת, הסיפור הזה של ילד שלי להורה, להורה של בן המשק, שמסתובב דתי בתוך הקיבוץ, באותה תקופה, זה היה עניין מאוד מורכב, אבל אני חושבת כמוך. אני חושבת שהיום, לא לתשתיות, לא, אל תביאו לי בית כנסת, או סוג תפילה מסוים.
אל תתפללו במועדון לחבר.
אל תתפללו במועדון לחבר, אל תסומת, בקיבוצים מסוימים.
כן.
אבל היום, בגלל שבאמת יש מגוון יהדויות בתוך קיבוץ, אז יש גם מקום לכאלו. מה, תחשבו על מבצע סבתא, מה יש לכם? כאילו, על איך נחקברים?
נכון. אבל אני רואה את זה אחרת, או שאני חווה את זה
אחרת.
דרך אגב,
הלוויות בקיבוצים שלנו לפחות, זה שווה פרק. כאילו, כל היחס להלוויות ולמוות גם. דיברנו על זה, דרך אגב.
היה לכם?
היה לנו עם דוקטור אלון גן, דיברנו על היחס למוות.
אבל מעט.
וזה שלא בוחרים ב... לפחות באזוריה, לא מזילים דימה.
זה אבל היה יותר בהקשר של
ה... באזוריה לא כל כך. זה גם השתנה קצת, אבל...
אבל מילה שנייה, אז אני לא אהיה מלון באותה הזה, אבל תקשיבו, העניין הזה של קבורה, אפרופו מגוון יהדויות, שאנחנו גדלנו, אז ארון וים השיבולים וכל הפרוצדורה, והיום יש מלא אנשים בקיבוץ, במגל יש הרחבה של אלפי אנשים, אין להם את החלומות האלו, אני עדיין עם החלום הזה.
של מה?
של איך להיקבר.
זאת אומרת, כבר לא קוברים, כבר לא רק בארון.
זה לא, ארון הוא לכן, אבל אין תקתיק סיום.
תקשיבו, אני חושבת שבדליה זה ממש שונה. לא, אני באמת מופתעת, אני ממש מופתעת.
לא, גם באזורי עדיין קוברים בארון, וקוברים בבית קברות הכי יפה בארץ.
עם השירים והכל.
שכולם מתגעים כמה...
שרים?
ויש קבורה, קבורה עדיין קיבוצית.
הקבורה בדליה בטח ובטח קיבוצית, אבל אני חושבת, אני ממש לא... כשאני רואה גם את החוזרים בתשובה המקומיים בשטחי הקיבוץ, אני לא מרגישה שהקיבוץ סבלני ונוח כלפי זה, ואני אספר סוגיה אקטואלית. אנחנו רגע לפני המועדים, ראש השנה, יום כיפור, ממש עכשיו היה אצלנו בקשה להשתמש במועדון לחבר עבור תפילות יום כיפור, וזה לא עבר חלק. וראיתי גם מה זה יותר, זאת אומרת, הייתה על זה הרבה ביקורת משני הצדדים. זאת אומרת, הנקלטות, החברו על זה ביקורת, כאילו, לא הבינו מה, איך יכול להיות שלא, שזה לא עובר כמובן מאליו, כאילו, ברור שביום כיפור מתפללים ויש בית כנסת, אוקיי? וכל הדור המייסד, כאילו הצאצאים של דור המייסדים, ממש נעמד על שתי רגליים אחוריות, ולא קיבל את זה. אני, שהסתכלתי על זה מבחוץ, חשבתי שזה נורא יפה, שכקהילה יש לנו, לא יפה, אלא חשוב, אני אתקן את המילה, לדבר על העניין הזה של כן להתפלל ביום כיפור, בתוך מועדון לחבר, או לא. אבל אז גיליתי דרך הסיפור הזה, כמה אנחנו ממש עדיין לא, זאת אומרת, דברים לא השתנו ממש ביחס לדת. ואני חושבת שמה שמתדלק ומזין את זה, זה המצב שבו אנחנו נמצאים בחברה הישראלית. כלומר, שהמאבק בין כל המגזרים כל כך גדול, זה מלבה את הנושא הזה בתוך החברה הקיבוצית, אצלנו לפחות היום, ונוסיף שבאמת, בגלל שדליה זה קיבוץ שלו, הוא נפתח רק זאת אומרת, רק לבנים חוזרים, ובאמת כאילו... המחותנים, זאת אומרת, אנשים שהגיעו מבחוץ וזקוקים לבית כנסת, מתקשים למצוא את הדבר הזה, וגם להבין למה יש כזה, נקרא לזה אנטי, אבל למה הדת כל כך מרתיעה. וברגע שמסבירים להם קצת, אז כאילו מתחילות הבנות, אבל הסיפור הזה הוא קשה מאוד.
אני חושב שזה בדיוק מה שלי כן אמרה, שיש את ההבדל הזה בין לקבל את האנשים שהם דתיים בקיבוץ, אבל הם לא מתחיל, הם לא מביאים את ה, איך קראת את זה, את הבית כנסת לקיבוץ, או לא משתמשים במועדון לחבר, כי זה באמת כבר, הייתי אומר, צעד אחד יותר רחוק, מבחינת השינוי של הצוויון, לפחות איך שזה נראה בחברה. אני חושב שבאזורי אגם, אם עכשיו היה, הופכים את מועדון לחבר לבית כנסת ביום כיפור, יכול להיות שזה היה מעורר שאלות, אני לא יודע. שוב פעם, אנשים, מי שרוצה, הולך ומתפלל ביום כיפור יוקנה מושבה, אפשר ללכת ברגל שיש שם בית כנסת,
כן,
וגם
הם,
והם גם חילונים שזה.
אבל הדרישה בדלת זה שזה יהיה בדלת המוטב, כאילו שזה יהיה בבית.
לא, אני חושב שזה באמת כבר שלב שיותר קשה, כי זה לקיבוץ להקל. או לרבים מהקיבוץ.
אבל יש לי שאלה הפוכה, אם אני הייתי גרה בסמוך לסביבה דתית, אוקיי? ואני, וואלה, ביום כיפור אוהבת לעשות על האש, וגם זה הזמן שלי לנסר את הדק החדש שלי. איך הם מקבלים את זה?
עכשיו הסקלו אותי באבנים. אני חושבת שיש הבדל גדול.
יש הבדל.
בין לעשות על האש, כי זה התחביב שלי, או המסורת שלי, ביום כיפור, בוודאי בסביבה שהיא סביבה דתית, לבין הצורך בתוך אותם, באותו מרחב, של אנשים שהם גם שכנים שלי, יומיומיים שלי, ואני חיה איתם בקהילה, לצורך מעשה שהוא נתפס אצלי דתי, או תשתיתי דתי. ואני ממש רואה את זה ממש שונה, את תעל האש, למרות ששוב, אנחנו לא שונות בזה מאוד, כן? אבל תעל האש, אני רואה כהתרסה, ואת הרצון לייצר איזשהו סוג תפילה או בית כנסת, אני רואה זה יתפס כהתרסה או מאיים עבור חלק מהקהילה, אבל יכול להיות שיש לזה, אפשר לייצר לזה מענה בתוך המרחב. אז לא במועדון לחבר, או שני מניינים, זה גם מניין של יתרון לגודל, מגל ענקית. זה כבר הרבה שנים. יש כאילו שני סוגים של מניינים, ושני סוגים, אחד זה התפילה באמת של חוק שדמות, וכל החבורה הזאת היא היותר קיבוצית, שגם המשיכה את הרעיונות אחרי המייסדים, את החגים ואת התפילות ואת כל הדבר הזה. ואחד זה מי שבא מהבית שלו, הרבה פעמים מהבית. הקיבוץ המופרט או הקיבוץ המשתנה, שוב, אצלכם זה כאילו, אתם עדיין מערכים, אתם מערכים את בני הזוג של חוזרים, של אלה שחזרו, זה קצת שונה. אבל שאלת מהות הבית, אבל אז אתה יכול להחליט על עצמך שאתה מערח. כאילו זה הבית שלי, אני מערח, אבל על האש ביום כיפור, כאילו כמעט אי אפשר לערך. אני לא יודעת אם אתם יודעים לסוף דעתי, אבל יש באיזשהו סוג של התנהלות.
אני חושב שיש גם המשפט מתייחס לזה בצורת, יש חופש מדת ויש חופש לקיים את זה, וגם המשפט, גם זה לא אותו דבר, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה באמת דילמות שהן לא פשוטות הרבה פעמים.
וגם מה הפסדת? כאילו, איפה אתה לא? עבורנו, זה מה כבר קורה לנו אחרת? זאת אומרת, מה הפסדנו? הפסדנו את החגים, פעם, כאילו, אנחנו דור שנהנה, נולדנו לתוך חגים ענקים ומסורות, ושבועות, וימי שישי, וקבלות שבת, והפירוק
ופסח, סדר פסח, שדרך אגב, למשל, מערב בצורה אגדה קיבוצית.
אגדה קיבוצית.
מערב נורא יפה בין החילוניות והציונות לבין המסורת.
נכון, אבל זה מסורת שלך, זה לא מסורת דת, כאילו, זה דווקא בחלק יתפסו, הדתיים יותר, יתפסו את זה כהתרס, כאילו, המצאה של התרסה, אוקיי?
ברור.
אבל זה היה, כאילו, זה היה שלנו.
אבל אתם בעצם אומרים שבהיעדר התרבות החילונית הזאת, ממלאים את החלל במסורת, בדת, כאילו באלמנטים דתיים.
כי גם יש לך עוד אנשים שהגיעו למרחב הזה לחיות בו, והם זקוקים לזה. אז אם את לא מייצרת להם משהו כזה, אז או שאת מוותרת עליהם, לא ילכו, יש להם הרבה אינטרסים למה להמשיך כנראה לגור, מי לאהוב את הבני זוג שלהם ועד לא יודעת מה, אבל יכול להיות שהם יוותרו על הקהילתיות. זו סיטואציה שאפשר למצוא לה פשוט פתרון. כאילו, אפרופו, יש פתרונות משפטיים לזה, יש פתרונות קהילתיים לזה, ואני כן מאוד מסכימה שהשיח שמי השבעה באוקטובר הוא שיח פשוט מאוד 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 אלים, נכון. אז כמעט אין לזה זה. דרך
הוא לא רק אלים, זה גם תחושה, אנחנו מתהלכים בתחושה, אני חושבת שגם אנחנו, אוקיי? שמשהו בישראליות נפגע אנושות. בסולידריות, בזה שאת, כאילו החברה היום מדברת בשפה של שיסוי ופילוג מלמעלה.
גם וגם, וגם דברים אחרים.
ובאקלים הזה נורא קל כאילו לזרוק.
טוב, אז ראות, הרמתי להנחתה, אז בואו נדבר עכשיו רגע.
לא, אבל אני רגע רוצה כן לחדד לכם, אוקיי? שכשאני הקשבתי, הייתי בהנהלת קהילה, בדיון שנעשה על זה, ונאמרו שם דברים מאוד מעניינים, על ידי הקיבוצניקים הוותיקים שנולדו בקיבוץ, כמו שזה הפעם הראשונה שהם בכלל מרגישים לא בסדר בזה שהם משמיעים שאלות על דת. זו טענה שהיא מעניינת, והעגלה שלהם כאילו לא ריקה, אוקיי? אז זה לא נכון רק להתייחס לזה בתור מנגל ביום כיפור, כן או לא.
לא, אבל זה לא משמיעים שאלות על דת.
לא, אני אומרת שהאיום שלהם...
שתנה להם הבית.
כן, שתנה להם הבית.
הנכון, כי האיום על המרחב החילוני, אנחנו מרגישים אותו, לא בטוח שזה קורה ברצון להתפלל ביום כיפור, שאגב, אני, אין לי בעיה עם זה, כן? אבל באמת, זה משהו שצריך לדבר על זה, ולמצוא את הפתרון ולהסדיר.
אבל זה מה שלי אמרה, שצריך אפשר למצוא פתרון. כן, כן, כן. החשש הוא חשש לגמרי, החשש הוא חשש לגמרי מובן. דרך אגב, עכשיו סתם, ראינו פה את ויקי טסלר, שהוא יו"ר קיבוץ ניר עוז היום, והוא דיבר על זה, שמי עכשיו יבוא לקיבוץ? ניר עוז זה קיבוץ שרבים מתושביו לא יכולים לחזור, כי הם נרצחו, או... ויש כל מיני זה, והוא אמר, ניר עוז זה קיבוץ בעל אופי חילוני, והוא בעצמו קיבוץ, הוא דתי מקבוצת יבנה, צביקי, אבל לא משנה, של השומר צעיר, וזה האופי שלו, וזה מה שיהיה. אנחנו נשמור על הצביון שלו, כי זה מה שיהיה, ובאמת, אבל זה...
לא, זה גם קריטי, שוב, לא נתגלגל לשם, נראה לי, אבל כל הגרעינים החרדלים, כאילו, אפרופו גרעינים חרדלים בתוך השכונות, ואפרופו הבקעת הירדן, שכאילו יושבת לי, היא הרי יצאו, כולם נטשו אותה, בהתחלה זה היה כל הכפר ויתקינים, וזה בכביש אלון, ואחרי זה כולם נטשו, ומי מיישב היום את בקעת הירדן, את הרצועה הצרה הזאת, אבל רק עם האופי דתי, ובאמת השאלה, כאילו, מי מקים מחדש, זאת לא, זה קצת באמת גלשנו, אבל זה כאילו לא רק המעשה של, של החברה הדתית-לאומית, ממש לא. נכון. אבל שזה כבר הבית נכון. שלך, נכון. שזה הבית היומיומי שלך, החילוני, הקיבוצי, שבאו בשבילך, כאילו בסוף באו בשבילך, באו לנוף שלך, לחינוך שלך, לשבילים שלך, לבריכה שלך, אם יש או אין לך את האוכל, תלוי במה שזה, אבל באו אלה, כאילו גם מה, כאילו מי שרוצה, לה, אז אם מייצרים איזשהו שיח ושיחה בתוך ה... מיקס הזה, אז נראה לי שזה יכול ללכת.
אני סקרנית נורא, מה רצית להרים להנחתה, אבל אני רגע אשאל שאלה סוגרת לנושא הזה, כי בעצם התחלנו מזה שאת אמרת על המאפיינים הדומים של החברה החרדית, של החברה הקיבוצית, ואז בתמונת מראה הזאת, מה שיש באמצע זה שנאה, אז כאילו למה הדמיון לא יכול להיות מחבר, כאילו...
קודם כל, כי נראה לי שכל אחת מהקבוצות התחנכה על שנאה תאומית, אני לא יודעת מה היה באזוריה, אבל בקיבוץ מגל או בקיבוצים בכלל, כי הוא לא אוהבים.
אני חושב
לא,
גם, גם, לא גם שנאה וגם בעיקר...
דמוניזציה.
אי היכרות, זאת אומרת, כמו שאת אמרת, את מגיעה, הגעת לחקור וזה, ואת הרגשת כאילו את בשבט אפריקאי,
כן.
וזה שני הכיוונים, ותמיד, נכון. תמיד, הרי פערים בני אנשים וחוסר יכולת להיות אמפתי לאנשים, זה נכון גם לגבי תושבי עזה היום, סתם להבדיל, כן? נכון. הוא חוסר היכרות, אנחנו פשוט לא הכרנו חרדים.
מה דמיינו? דמיינו מה שדמיינו, חליפות שחורות, דמיינו לא עובדים, פרזיטים, דמיינו לא מתגייסים, פחדנים, פרזיטים, דמיינו עירונים, כאילו אפרופו, עירוני ודתי, כאילו הגברנו, הרי העירוניים האלו, כן? עירניקים, עירוניים וכל זה. ולא יכולנו, ובכלל אחזנו אנחנו ב... גם בהשקפת עולם, בהתחלה של אהבת הטבע ואהבת המדינה, או הארץ, גם יש שם אהבת הארץ, היא פשוט לא באותם, לא באותם כלים, וגדלנו במין רפובליקת נאורים כזאת, כן. נערים כזאת, שגם החברה החרדית, כאילו בישיבות, זה פשוט עולם אחר.
ואגב, גם גדלנו בזה שכולם אותו דבר, והחרדים הם כל כך שונים, הרי אנחנו מדברים גם על דתיים, דרך אגב, דיברת, את יודעת, תפילה ב... במועדון לחבר בדליה ביום כיפור, זה לא אנשים חרדים, זה לא חברה חרדית, זה אנשים שומרי מסורת אפילו, את יודעת, זאת אומרת, זה בכלל לא זה, זה חרדים הם המון דברים, נכון? יש המון פלגים בחקיר.
אני המתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל מ-15 שנות מחקר, זה היכולת, שזה לא קל קיבוץ ניקית בדימוס, להשיל חליפות. זאת אומרת, כאילו אני במיידי רואה אדם, אני לא רואה, חינכו אותי לא לראות אדם, בסדר? כאילו, בסדר, אנחנו נורא נחמדים, כולנו חינכו אותנו נהדר, אבל לא חינכו אותי לזה. והמחקר בהסתובבות ככה,
הכירות.
אני קודם כל מכירה, כאילו אני קודם כל רואה אדם, ואחרי זה, וזה כאילו ממש מחנך לאהבת אדם, באמת זה קצת מצחיק שאתה מעיד על עצמך, זה קצת מוזר, אבל בדיפולט המחקרי, בגלל שאני חוקרת יישומית, אז הסיפור הזה של טוב משותף, אבל זה באמת היה עד 7 באוקטובר, ואני מאוד מתקשה להחזיק את זה מאז, אבל זה המסע הזה, של אוקיי, חינכו אותך ככה, כולם פרזיטים, דמונים, ואז פתאום, וואי, רחל היא מדהימה, כאילו, מה נעשה?
אבל עכשיו, אנחנו מתמודדים מיסיונריות, נגיד, אמרת שחלק כן. מהעניין זה כן, אנחנו רוצים...
אני לא מתמודדת, אפשר שנייה על זה?
בטח.
אמרתי לכם שאיבדתי את זה ברגע כן. מסוים? אז איבדתי את זה. כן. היה בחור שבאנו לחדרו המרובע, הריבוע, ועוד ניסים בוהה בארון הספרים, ואנחנו התחלנו את השיחה, היה לנו פרוטקול שיחה כזה, ואז הוא אמר שהוא מדריך חברתי, נאורים, תטא דיוד בית, ושהוא התחיל לחזור בתשובה, אמרו שיקחו לו, כאילו שלא רצו. והוא התחיל להגיד שזה לא בסדר, לא בסדר. ואני הרגשתי שעולה לי, כי רק דמיינתי את הילדים שלי מתחנכים על ידי מדריך חברתי, בקיבוץ שאני בחרתי, בחרנו בחינוך מסוים. הפחד רק מזה שאדם כזה, יחנך את ילדיי, והם יראו אותו, ויראו שהוא חוזר, וכל האלמנט הפיזי יצא, והרעיונות, וממש נכנסנו לוויכוח, אבל ממש, הוא יצא, לקח בירה מהמקרר, יצא, וכאילו ניסים אחרי על ההרגעות, אני גם בדרך כלל לא הייתי מעצבן, אבל זה ממש במרחבי המיסיונריות, כשאתה בתוך תהליך כזה, וגם תחתיך יש ילדת את יוד בית, אימאלה, אנחנו יודעים מה עושים שם, כן? כן. זה היה הרגע שבו אמרתי, אני לא, אם זה, אני לא אשתוק, כאילו, אני לא, הרי ברענות אתה מעניין כזה, אתה נחמד, אתה סימפטי, אתה רוצה המון מידע.
וזה חלק מהחשש.
אבל אני חושבת שזה בדיוק החשש. זה בדיוק, סביב מה שאני הזכרתי כאן אצלנו ביום כיפור, זה בדיוק הפחד. ואז איפה את מסמנת גבולות? איפה מצד אחד את מוכנה? שוב אני אומרת, אני בכיף שהתפללו. אבל... אני מבינה גם את הפחד הזה.
לא כל מדרון חלקלק, את יודעת? זאת אומרת, לא כל
מדרון חלקלק. אבל אני אומר, אני מייצגת את הפחד.
אז איזה תפילה תהיה ביום כיפור, אבל זה שהמדריך החברתי של הילדים שלך, או whatever, יחנך ביום יומי, אוקיי? והכי פרוע זה האזור המחיה הזה, אוקיי?
כן. כמה חסר ביטחון אתה בעצמך, אם אתה פוחד שכל החברה שלך תידרדר במרכאות להיות זה, בגלל שיש כמה אנשים. אתה יודע, אתה צריך גם להאמין בה, אם אתה מאמין בה, ערכים שלך, בעגלה שלך, מלאה, זה, אז אתה לא צריך לפחד כל כך מה... ושוב פעם, יש המון, הרי מה זה תפילה ביום כיפור? זה הדבר, המסורת הכי בסיסית ביהדות, שאת אנשים חילוניים צמים בישראל.
תקשיבו, אני לגמרי מסכימה אתכם, אבל אני מבינה גם עוד שורשים, ועוד דברים בתוך הסיפור שפה קיבסתי בפומבי.
לא, גם המצב הוא לא...
כאילו שזה חלק ממנו, אבל זה נשען על המון דברים, וזה כן, נכון. זה בין היתר המצב, וזה בין היתר כל מיני, אתם נכון. מכירים גם פוליטיקות של פנים קיבוציות, טוב, ואפשר עכשיו... להבין את היסודות בשני הצדדים.
בוא נעבור לאותה, דרים, זה, כי, דרים. כי כשאנחנו מדברים עם לי, והמצב, ודיברת לזה, רמז לזה, שתכם רמזתם את זה קצת בשיחה, אנחנו היום מאז 7 באוקטובר, אני חושב, לא חושב, אני מסקר את זה בבגץ, ואנחנו כמובן בשיא האימות, סביב נושא הגיוס של חרדים. חבלי באופן מאוד מאוד מעניין, במשך הרבה שנים, ותקני אותי אם אני טועה, אבל החזקת באיזושהי בעמדה, שלא צריך לכפות את הגיוס על החרדים. אני אומר את זה בצורה אולי שטחית, אבל זה. ושבעה באוקטובר, ואת התראיין על כך, היה רעיון איתך בדמרקר מאוד גדול, של רותם, לא?
של נתי.
של נתי טוקר. בעצם, את שינית, העמדה שלך השתנתה. היום את, אז אולי תספרי לנו בעצם על כך, כי זה מאוד מאוד מעניין, ואני מניח שזה גם קשור בזה שיש לך ילד חייל, והמציאות היומיומית שלך מאוד השתנתה.
כן, ברגעים האלה בעזה.
ברגעים אלה בעזה, כן. שזה...
כן, לא. לא כאילו כיף. זה כמו אתה, אנחנו חיים במסכים, כן? אני מחליפה דיסקטים כזה. הגדרת את זה בול, את האמת. אני עובדת מ-2011 במכון ישראל לדמוקרטיה, בתוכנית שנקראת חרדים בישראל. וזו תוכנית, זה גם מאוד דתים לי, אוקיי? כאילו, זו תוכנית שממש חרתה על דגלה שילוב חרדים בחברה ובכלכלה הישראלית, ומתוך תפיסת עולם מאוד מאפשרת של הגזרים, לא של המקלות. ואני לאורך שנים מסתובבת עם קונספט חוק טל, ממש מדבררת את חוק טל. בסדר, לא נורא, התגייסו אחרי זה, חינוך אחרי זה, יאללה. תעסוקה והשכלה גבוהה. כאילו כל הפלטפורמות שיכניסו את החרדים לכלכלה, ומעבר לזה, אחד העיסוקים המרכזיים שלי הוא הקבוצות החרדיות העובדות והמודרניות, ורואים שיש כזה, ערוצי הכניסה או השינוי, הם השכלה ותעסוקה, השכלה איכות, תעסוקה איכותית והשכלה.
ואת גם לא מאלה שמתנגדים להפרדה מגדרית
זהו, ואני, כן.
במכללות ובאוניברסיטאות.
עכשיו סוגרים את הפודקאסט. אני, שזה גם קצת עבר לי בגלל זה דרך אגב, אבל, וגם בתפיסת העולם הזאת, גם הייתי מאלה, באקדמיה אנחנו לא רבים, זאת אומרת, כאילו אנחנו כמעט מיעוט נרמס.
נרדף.
נרדף, זה יותר מילה נכונה, שאוקיי, כדי שיהיו, ייכנסו להשכלה גבוהה, וכדי שיהיו בתעסוקה איכותית ולא, אז נאפשר את ההפרדה בתואר ראשון, שזה כאילו דיון ענק בפני עצמו. ואז הגיע 7 באוקטובר. עכשיו, זה לא עניין שאני אדבר אתכם, זה לא רק עניין מחקרי, חקרתי, כאילו, זה עניין של עבודה, של משרדי ממשלה, של גופים, של פילנטרופיה, של סטודנטים, כאילו זה מסע, הופעות חוק טלי, אוקיי?
וזה גם, זאת אומרת, זה אג'נדה שאת הובלת בפרקטיקה, בשטח.
כן.
ניסית לגרום שזה מציאות תהיה כזו.
לגמרי, כולל להסביר שהקבוצות גדלות, כאילו העובדות והמודרניות, בגלל כניסה דרך הערוצים האלה, וזה לא משנה שאין צבא. השבעה באוקטובר שבר אותי לחתיכות, אני לא חושבת שאני מיוחדת במשהו, אבל זה כמו נבוט ענק, של אלפי אלפי קילויים שנחת לי על הראש. אחד, אני קיבוצניקית, בגלל זה אני גם פה. וזה ממש החוק הקיבוצניקים השלובים, כאילו גם על העוטף וגם על המפונים מהצפון. ושתיים, אני בגיל שיכולתי שיהיה לי ילדים רוקדים בנובה. אז זה המון חברים שקברו את הילדים שלהם, וקולגות שקברו את הילדים שלהם, וסטודנטים שהאחים שלהם, משהו כאילו כאוטי ועצוב ברמה, שכולנו חווינו, אבל כאילו הגיל משחק תפקיד פה.
כולנו מרגישים את זה
מאוד. והייתי כאילו בתפקיד שלי, החוגים, ההיסטוריה וגיאוגרפיה, זה חוגים גבריים. אז זה כולם ביום אחד, כאילו הלכו לפנות גופות מבארי, זאת אומרת, אתה, ואחרי זה לבנון, ואחרי זה סוריה, ואחרי זה עזה, ואת שנה שלישית הם מתחילים בלי ללמוד. זאת אומרת, כשאתה רואה את זה בעיניים, אי אפשר לדמיין את כמות המילואים ואת הסטודנטים האלו. ואמרת קודם, כאילו, יש לי ילד. הוא התגייס בדצמבר 23. אז אני דמיינתי כמו כולנו, אנחנו דמיינו את זה כולנו.
איזה טיימינג.
לא, אבל תקשיב, אני דמיינתי כאילו סטייל.
שאנחנו
נספיק, אני אספיק, כאילו עד קצה הכשרה בשריון, אני כמובן הייתה מקוצרת להחריד, עד קצה הכשרה, אני אספיק שהוא לא ילחם. הוא גם הלך למיוחדים כאלה, לכל מיני מיוחדים, והוא היה בלבנון. בואו שנייה, נחשוב שלושתנו, מה זה לבנון עבור הדור שלנו? כאילו, הבופור, סוג'וד, מזרחית, מערבית, מרכזית, בלנות אלף, אסון המסוק, כאילו, אין לך את זה, אתה לא מאמין. אתה לא יכול להאמין שאתה בזה. ואז, כאילו, מסיימים לבנון, הולכים לעזה, ועכשיו, כאילו, זה לא נגמר, ואני לא יכולה, השדה שלי זה חרדים. זה היום-יום שלי, כאילו, אנחנו, זה היום שלי. אי אפשר לחיות הפער. אז כאילו באישי...
זאת אומרת, פתאום האישי התערבב עם המחקר.
כן, אבל ראית את התיאוריות שלך כאילו קורסות, את מה ש...
אז אני, עכשיו אני אגיד לזה, זה האישי. כי אמרתי קודם באישי, שכאילו קרה לי דבר שיכולתי לראות בני אדם, וכאילו לעבוד אני לא חקרתי קיבוצניקים ועבדתי בשביל איזה חדר אוכל נבנה ובאיזה שעה יעלו לארוחת צהריים. כאילו לא עבדתי בדברים האלה. כאילו עבדתי למען קבוצה אחרת. כאילו עבדתי, כי אני חוקרת יישומית. ופתאום חטפתי שוק, והאוכלוסייה החרדית, כאילו, עוד שנייה לרגשי, המשיכה בחיה. כאילו, אני אף סנדוויץ' לא מספיק לי, אוקיי? שמחולק ואף סומת, זה לא מספיק לי, צריך להילחם. ואז לזה בעצם נלך שנייה, כאילו, למה השבר המקצועי. אבל צריך טיפה להרחיק. יש לנו 6 שנים מאוד קשות, ולחברה החרדית גם, כאילו, לקורונה, כאילו, סוג של 5-6, קורונה, מהפכה משפטית, והשבעה באוקטובר.
כן.
לחברה החרדית זה כאילו גרם לה, מצד אחד, להתפורר בחלקים מסוימים, שזה כאילו מאוד מאוד מדובר בתוך העולם המחקרי, וגם בכלל. המצד שני, שאנחנו מתחילים להיות אלימים אחד לשני, אז הקבוצות מתכנסות. אוקיי?
למה זה גרם לחברה החרדית להתפורר?
הקורונה בגלל הפירוק של היציאה מהבתי ספר, ואי אפשר היה בסגרים להחזיק את הטקסים, אפרופו טקסיות, אוקיי?
וגם הפרסומים על ההפרות.
כן, והמרחב העירוני, אנחנו, אני מניחה שהיה שעות נוספות את המרחב שלכם. ואני עבדתי בין כפר יחזקאל וגבע, לא פספסתי אף אבן.
כן.
שאתה במרחב עירוני בדירות קטנות, כאילו הכל מתפרק.
ברור.
אז שם כאילו היה טלטלה מאוד גדולה. מצד שני, מי שאיבד את עבודתו בתור מעמד ביניים, אז פתאום אין לו עבודה, כאילו, ולאברכים ולמורים נשאר עבודה. אז כאילו, מין כזה. והשבעה באוקטובר תפס אותם לא מוכנים לקרבות, כאילו ליטרלי, ואת החברה הישראלית כועסת מאוד מאוד מאוד.
וצמאה
צמאה אחד לחיילים, שתיים לשוויון, אי שוויון, אין טוב משותף עכשיו בלי שוויון, כאילו אני, שאני דגלתי בטוב משותף, וכועסת ברמה, אנחנו לא דתיים, כאילו נראה לי שלושתנו, אוקיי? אז אין לי את ה, כאילו הדתיים הלאומיים באים, כאילו יכולים גם ללמוד וגם להילחם, אין לי את זה, אבל מה, אני לא צריכה את זה. אנחנו יכולים להילחם, להגן על מדינתנו. הכי כעסתי, שזה העניין, כאילו אפרופו השבר המקצועי. אני באמת עוסקת הרבה שנים בקבוצות המודרניות והעובדות, שזה פחות או יותר 40% מהחברה החרדית. הם יודעים לעבוד נהדר, להשכלה גבוהה נהדרת. סל צריכה, תכול שלושתנו יכולים לחלום, אני מקווה ששלכם טוב כמו שלהם, לנסוע לחול, אבל להתגייס לא התגייסו. כאילו השמרנים גם כולם צריכים להתגייס, והסיפור הזה בעצם של לא להיכנס, סליחה על הקלישתיות, תחת האלונקה, הוא בלתי נסבל. ויש הסבר לזה, כאילו גם, אין לנו, כאילו, לא הספקנו לחנך, אנחנו חינכנו דרך הגוואי. אני חינכתי. חינכתי לטייל, חינכתי להתגייס, ערב הגיוס, ישבו אצלי בבית כל החברים, אחד שייט, אחד חובל, אחד צנחן, כאילו, זה החבור.
ערב הגיוס של הילדים.
של הילד שלי.
בסדר, גם יש לו סבא, זיכרונו לברכה.
וסבא שלו, שהיה צריך כאילו ללכת לפידר.
סבא שלו זה קאצ'ו.
כן.
היה
101.
101, לוחם מעולה.
יש נרטיביות, אבל עדיין, שכאילו אין חיילים, אין חיילים.
אבא של אמירה, בן זוג
של בן זוגך.
כן.
והדבר אחרון שאני אגיד, שאנחנו עוסקים הרבה בשיחה הזאת בזהות. ואחת הטענות החרדיות זה שהם התגייסו לצבא, גם כעת, אנחנו ב-3,000 זירות לחימה, אז תיפגע הזהות החרדית. כן.
אפרופו המיסיונריות בקיבוצים.
תיפגע, דרך אגב, תיפגע הזהות החרדית, בסדר? כאילו, קשה מאוד להישאר חרדי, אני לא רוצה לראות את זה.
למרות שיש אפשרויות של מסלולים שבאמת...
אבל הילדים שלנו, זהותם לא נפגעת פחות. הם נפשם נפגעת, הם חלקם שמאלנים להפליא.
אז זה מה שרציתי, okay. אנחנו צריכים לדבר גם על זה
גם
באחד הפודקאסטים.
וגם נפצעים
כי אני חושבת ומתים. שלבן קיבוץ ונרגים. היום, או לא רק לבן קיבוץ, להרבה, שגדלנו על הערכים, ואת מדברת על זה שחינכת את ילדייך, ואני, הילדים שלי יותר קטנים, אבל אני חושבת על זה שאני לא יכולה לתת להם מסר אחר, אבל אני ביני לבין עצמי, קרואה, ואני חושבת שיש הרבה כמוני, ואני חושבת שיהיה מעניין לעסוק בזה, להקדיש לזה
שיחת
פודקאסט, איך מרגיש מישהו שהולך, שהוא בצבא, מתגייס למילואים, סבב אחר סבב, ומשרת אידיאולוגיה שהוא אחד לא יודע מה היא, שתיים לא מאמין בה.
טוב, אנחנו לא שעברות, זה לא עניין.
זה לא משנה, זה שיחה אחרת.
לא, קודם כל, זה לא אידיאולוגיה.
אבל זה עניין זהותי.
לא, שנייה, שנייה.
ברור שאנחנו הולכים.
לא, לא שנייה, זה משהו שהוא, זה שהמלחמה נמשכת, והיא מלחמת שהיום אנחנו כבר לא מבינים אותה, זה לא קשור לשבעה באוקטובר, וזה שכולנו חשב, לפחות אני, ואני חושב שרובנו, הבנו שאין ברירה אלא לצאת להילחם בחמאס אחרי מה שקרה, אבל יש לי שאלה עכשיו,
יותר מורכב.
שאלת, כל יותר מורכב.
לא, זה פרק, זה שיחה נפרדת.
היום אנחנו
בעתיד. הזהות הזאת, הציונית, כאילו.
אתה מחנך, אל תשכח מה רציתי להגיד, אבל אתה מחנך לשני דברים. כאילו, אתה מחנך ללחימה הזאת, והוא בוגר מכינת רבין, הוא לא בוגר עכשיו מה שקורה שם. לא למען החטופים, ולא למען, כאילו, זה שלא יודעים מה יהיה ביום שאחרי.
ויש הרבה... עכשיו אנחנו במצב נורא, ברור.
אז כאילו, אבל, אתה, אבל ש... אפרופו להגיד, לא חינכנו לרגע הזה להילחם, או לא חינכנו, לא יודעת מה להכין.
לכיבוש
כאילו, נכון, של עזה. אז אתה מחנך, חינכת בשני צירים, והם מתנגשים לך עכשיו.
וגם לא חינכת להילחם בשביל ממשלה שלא מגייס, מחוקקת אחר חוק פטור לחרדים, וממשיכה את ההשתמטות של החרדים, וגם ממשלה שמובילה להתיישבות במקומות שאתה, ברור, כן. זה, אבל זה באמת עניין קצת נפרד. כן. אבל כן, יש לי שאלה, כן. שהיא בין, היא אותי,
מאוד.
שהיא אותי הכי מעסיקה לי. בסדר, אנחנו מסכימים, וכמובן שחייבים שהחרדים יתגייסו, אין ברירה. וזה שוויון, ובאמת הטוב והמשותף לא יוכל להתקיים, אם הם לא ייכנסו מתחת לאלונקה וכל הדברים האלה, וזה, אני חושב, המיטה שאנחנו כולנו חולקים אותה, אבל השאלה היא מהי הדרך, כי לי יש תחושה, ואת מכירה את החברה החרדית, אני לא מכיר, לי יש תחושה שזה פשוט לא הולך בכוח, וגם אם יהיה חוק עכשיו, ש... זאת אומרת, יש חוק, לא צריך חוק, יש חוק ביטחון, כולם צריכים להתגייס היום, והיום קצת יש סנקציות בשוליים וזה, אבל זה הכל בקטנה. איך אנחנו גורמים להם להתגייס? באמת בכוח, בשלילה של ההטבות הכספיות וה... שמקבלים, או בהידברות? מה הדרך? או הכל ביחד?
נרחיב קצת מהצבא, כי בעצם שאנחנו...
אבל גרוק... במקומות אחרים זה אולי יותר קל. הצבא הוא האיש הוא ה...
זה כאילו קל, זה קל וזה לא קל, כי בעצם לא קל לנו, כי אנחנו במלחמה, ויש לנו פצועים בנפש ובגוף, והמון המון הרוגים וחטופים, אז לא קל לנו. אבל עד השבעה באוקטובר, הדבר המרכזי שהיה לנו מאוד מאוד לא קל, היה אפרופו השכלה גבוהה, זה היה הדבר המרכזי, כאילו זה היה מאבק, זה היה מאבק הירואי, אוקיי? בין כולם. אז הכל קשה בסוג כזה של חיים משותפים. עכשיו זה פשוט נורא 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 קיצוני. אמרתי לשמת בהתחלה, אני וגם אתה הצגת אותי באופן הזה, כן, אני הייתי ממש מאנשי הפלטפורמות. זאת אומרת, אוקיי, חשמונאים סטייל, כן? נצח יהודה, זה הצבאיות, שחר כחול, שזה של חיל אוויר לחרדים, כן. ושחר ים, ובין... אני הייתי שם, זה בהקשר, זה בהקשר השכלתי, בואו מלגות לחרדים שילמדו, בואו הפרדה מגדרית, זאת אומרת, בכל אחד מהתשתיות.
בואו נלך לקראתם, מה כן. שהם רוצים ניתן להם, מעיקר כאילו שיבואו.
בדיוק, זה שיטת הגזרים ושיטת הפלטפורמות, כן. וזה שיטה שמלווים בדיוק, כאילו פרופו יצא עכשיו בדיוק כתבה, זה שגם הפילנטרופיה מושכת את ידיה מהשיטה הזאת, אוקיי? זו שיטה שנדרשה להרבה מאוד כסף מהממשלה, והרבה מאוד כסף מהפילנטרופיה שליוותה את זה, שהיא אמרה, בסדר, זה יהיה דרך השילוב.
אבל היא ב... באספקט של השכלה ושוק עבודה היא כן די הצליחה, לא?
כן, אבל גם על זה מלינים, שכאילו פריון העבודה, וזאת אומרת, זה על ענה קטנה, לא היינו מדברים על זה, זאת אומרת, לא היינו מגיעים לשיחה כזאת אם לא היה את מה שקורה עכשיו. זה היה נשאר בחדרי כן. מתעניינים ספציפיים. שאנחנו מסתכלים כאנשי מדיניות בתוך, על ההקשר של חברה חרדית, יש כאילו ארבע אופציות. שתיים אמיתיות ועוד, שלוש אמיתיות ועוד אחת בעיניי לא אמיתית, אבל נשים אותה. אחד זה הפלטפורמות של השילוב.
זאת אומרת שזה גזרים. חשמונאים, לתת כן, להם, כן. ללכת לקראתם כמה שיותר, כן. ולחכות לאט לאט שזה יקרה.
כן, ואני לא רוצה עכשיו שנייה לצאת מין רצף כזה, אבל שנזכור שכל פלטפורמה לחרדים, בוודאי בצבא, פוגעת בדיפולט בנשים חרדים, בחיילות, בצעירות מתגייסות לצבא, בוא. וזהו, אני נגיד, אפרופו מיסיונריות וזה, אני לא יכולה, זה באישי שלי, לא, אוקיי? הדבר השני זה מה שדן בן דוד מביא לאורך שנים, המקלות. כי הוא לא התגייסת, אין לך דרכון, לא התגייסת, אין רישיון נהיגה, אתה לא עובד,
סוללים לך דמי ביטוח, את ההטבה ביטוח.
כל הנושא הכספי, וזה הסנקציות.
כן.
שהיום אנחנו...
שזה קצת קורה עכשיו,
והיועצת המשפטית הממשלה מאוד
דוחפת לשם, וגם הצבא.
נכון.
אבל זה עדיין בשוליים, זה עוד לא...
ויש שני אלמנטים שקשורים יותר למהפכה, הראשון למהפכה המשפטית, יוג'ין קנדל, בזמן המהפכה המשפטית, יצא באיזה מין מסע הופעות כזה, של חברה מופרדת, קהילות, הקנטונים ו... כן. אני אגיד... שעבור הקבוצות המודרניות והעובדות.
בתוך החרדים?
כן. קנטונים, או כן, מובלעות, או לא אפשרי. כי בעצם חייבים את קווי התפר כדי לנהל את מערכות החיים שלהם. הם צריכים גם את המרחב החרדי וגם את המרחב החילוני. הם צריכים את הגם וגם הזה. אז איזה קנטון הם יבחרו? היי, כי הוא לא בקנטון שלנו, בסדר, וגם אנחנו לא נבחר בקנטון שלהם.
תסבירי מה זה אומר בעצם קנטונים בפרקטיקה, אנחנו מדברים על שילוב חרדים בצבא עכשיו.
בשילוב חרדים בצבא אני אסביר דרך הרים.
דרך החברה.
לא, אני אסביר לכם דרך הרים. הרי אחד הדברים שקורים, הרעיון זה לחיות בהפרדה, בסדר? ויש היום כבר, לא צריך ללכת רחוק לדמיין קנטונים, לא את שוויץ. כן, אנחנו לא.
כן, יש את אל מידה, יש קנטונים בישראל.
אנחנו גם רוצים להיפרד, כי זה הערים נפרדות, ערים חרדיות נפרדות, בואו נעשה דמיון. מודיעין אלית, אלעד, כסייפה, כסיף שתיבדה, שתוקם לה, וכל מיני. ערים רק לחרדים. ילד חרדי, עולה על אוטובוס של חרדים, יכול לראות רק חרדים, מגיל די מופלג.
כן.
איך תספר לו שהוא צריך להתגייס? איך תשנה נרטיב ורעיונות?
ברור, אז אני אומר, זה לא משרת את ה...
כאילו, אותו דבר אנחנו, דרך אגב, פה מובלט, גם אנחנו חיינו כל חיינו במובלט שחינכה אותנו.
נכון.
אז הסיפור של הפרדה, הדבר שיש בו הזדמנות, בעיניי, ולא תפסנו את זה ככה, זה ללכת לשוליים החרדים. לעבוד לא מהמרכז לשוליים, אלא מהשוליים למרכז. בעצם לתת משאבים של פילנטרופיה ומדינה לקבוצות המזרחיות, לקבוצות של חוזרים בתשובה, לקבוצות המודרניות, ליטרלי לפריפריה, כאילו לפריפריה גם הפיזית. המדינה תמיד חשבה, כאילו והגופים הסובבים אותה, שצריך לעבוד מהליבה. אם תשפיע על הליבה, יהיה לך אדוות לשוליים. אם אני רגע סוגר את האירוע הזה, בנקודת הזמן הזו, קצת התאזנתי, אז אני אומרת שצריך שילוב בין הפלטפורמות לבין הסנקציות. אבל בלי סנקציות, אני לא חושבת שילך. אני באמת אומרת, לראות את האחים שלך נהרגים, במסות, זאת אומרת, לא חווינו מלחמה מאז יום העצמאות, מלחמת יום העצמאות כזאת ארוכה. ועדיין לחיות בבועה שלך, זה סי. ואם אתה לא מסוגל להוביל...
אבל הם רואים עכשיו, הם כאילו מקשיבים לזה, הם חשה ב... זה נופל על אוזניים קשובות, במידה מסוימת, זאת אומרת, שוב פעם, זה המון אנשים, וכל אחד שונה, ויש את ה... אני חושב שיש איזשהו פער בין ההנהגות החרדיות לבין הציבור גם.
מצד אחד יש היום גם הנהגה רבנית שהולכת ומתחזקת, שנותנת לזה מענה, כמו הרב לייבל של הקבוצות חרדיות העובדות. אז כמות ישיבות הסדר של חרדים, עם לימודים, וקצת, אבל זה קצת. מצד שני, באחד הכנסים שאלתי מישהו שהוא דווקא מאוד פעיל בהקמה של דברים, כי אנחנו יושבים עם כל כאלה שעובדים בכמת פלטפורמות לחברה החרדית. אז אמרתי לו, ואם אתם הייתם גרים בניר עוז ובכפר עזה ובנחל עוז, וזה היה קורה לכם. לכם, כאילו לאנשים שלכם, אני לא רוצה, רציחות ואונס וכליה מוחלטת על... אם זה היה קורה לכם, אז הייתם מתגייסים? אז הוא אמר לי, זה לא קרה לנו.
לא, זה הייתה התשובה.
כן, והוא איש מאוד פועל למען ישראליות, אוקיי? אמר לי, זה לא קרה לנו. וזו תשובה ש... לא קשה לי לקבל את זה משמרנות, דרך אגב, יותר קשה לי לקבל את זה ממי ששנים הולכת עם מדבר ישראלית שוטפת. ואז אמרת, הרמתי ידיים, אני רוצה להרים ידיים.
תגידי, אבל הסנקציות החברתיות בתוך החברה החרדית, הן לא יותר קשות מכל סנקציה שאתה יכול להפיל להן?
מה זאת אומרת?
לא יודע, אם מישהו הולך ומתגייס ואחרי זה אין לו שידך, אני לא יודע, או שהוא מוקצה בחברה. דיברנו על החברה, כמה זה קשה להיכנס לחדר אוכל, או כמה זה, עד כמה המדינה יכולה באמצעים, וגם יש להם את הדרך, יש להם הרבה כוח פוליטי. והכוח הפוליטי הזה מאפשר להם לעקוף את הסנקציות הקיימות. תראי מה קורה עכשיו, כאילו בסוף... אין...
לא, כי זה לא עובד.
זה לא עובד.
כן.
כאילו ברמה הפוליטית כלום לא עובד. כן, אין...
כלום לא עובד, זאת אומרת, לא זה ולא זה ולא זה.
אנחנו לא הולכים לשום מקום.
וואו, עד עכשיו לא חשבתי על מה שאמרת, למרות שאני תמיד חושבת את זה. כאילו, על הסנקציות האלו, על הפיקוחים, כן? זאת אומרת, מה, לא אכפת לי, עכשיו, יאללה, קחו לי את הרישיון נהיגה, אני צריך להתחתן עם מישהי.
נכון.
ואחרי זה הילדים שלי צריכים להתקבל לאיזה בית ספר.
זהו, זה פנקציות
מאוד קשור. ואחרי זה אני צריך לחתן אותם, ואני כאילו צריך
כולה... ואני צריך ללכת ברחוב אפילו.
וללכת ברחוב, ו...
מדהים, לא יכול.
ואז אנחנו אולי צריכים, כי אני פשוט נורא לא סבלנית בנקודת הזמן, תפסתם אותי, כן? אבל אז צריך סבלנות, ו... אני לא יודעת מה איפה, תראה, הקורונה, אני רגע חוזרת למה כן טלטל ופירק, הקורונה טלטלה מאוד. החברה החרדית, שני עשורים כבר נמצאת בשינויים ממש ממש גדולים, ועדיין אנחנו בנקודה הזאת מדברים על זה ששינויים ולא מסוגלים לפצח את הקודים החברתיים. אנחנו חייבים לעשות משהו כדי לחיות ביחד. אנחנו פשוט חייבים.
את אופטימית או לא? היא נשמע שלא. בנקודת הזמן.
זה כמו לי אחרת, אתם, שוב, אנחנו קצת התראינו. זה כמו אדם אחר. עד השבעה באוקטובר, אני הייתי כאילו בשולחן, אני הייתי מהאופטימים. אני פשוט, אני לא מסוגלת להביא את עצמי לשם, ואני מעורבת בפרויקטים, ואני גם עוקבת לכם, אני גם מעורבת. ואני לא אופטימית. מה נעשה?
אז אפשר להבין, אני חושב שאולי הזמן יוליד לנו איזושהי אופטימיות. אני מקווה, כי אני גם, בנקודת הזמן, אני מודה שאני, על פי רוב אני בן אדם מאוד אופטימי, אבל אני באמת, השבעה באוקטובר שבר משהו, אין מה לצאת, הוא שבר משהו, וגם מה שקרה מאז, זאת אומרת, אנחנו רואים, עדיין יש, ואנחנו מזכירים את זה, חייבים פשוט, יש לנו, שבעה באוקטובר לא נגמר, המלחמה נמשכת, חיילים נהרגים, ויש 20 חטופים חיים בעזה, ולא ברור לאן הולכים, אז קשה להיות אופטימי, מה לעשות, אנחנו רואים שהתהליכים האלה, אנחנו לא רואים איזשהו תיקון, אנחנו לא רואים את זה.
לי הולך חזק מהשיחה איתך לי, העניין באמת של הבועות, כאילו של החברות, של ההפרדה, ושל השיסוי, ושל החוסר יכולת להסתכל, על האחר קצת יותר לעומק, כאילו מאיפה הוא בא, וזה יפה שאת עושה את זה, ומנסה, למרות הייאוש האקטואלי, לחפש בצורה מחקרית, את הפתרונות ואת הדרכים, ולפעמים, בשבר כל כך גדול, אולי יכולים לצוץ פתרונות, וזה אולי להחזיק איזשהו סוג קהל של אופטימיות, אבל אני אגיד על זה באותה נשימה, גם על החברה הקיבוצית שלנו, אוקיי? שמאמצת פרקטיקות של הסתגרות או כעס, כאילו של רגע באמת יכולת, שקיים אגב, כעס רב, כמו שאנחנו מביעים כאן, אבל איזשהו סוג של יכולת כאילו להסתכל על ה... שוב, קצת יותר לעומק, על מי שממולך, מאיפה הוא בא, מה מתאין אותו, לאן הוא הולך, מה הרציונל, ולשבת סביב השולחן, לא ברשת החברתית, לקלל ולהגביר ולסנוע, אלא באמת להקשיב, זה נורא נורא קשה, ואם אנחנו נתבונן גם על עצמנו ביושר, גם לנו זה מאוד 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 קשה. אני, יש שולחנות היום שקשה לי לשבת, וגם שאני הולכת אם נאמרים כל מיני דברים שהם גזעניים ולא לרוחי, אבל אני מנסה כמה שיותר להקשיב, 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 ואת עושה את זה כבר שנים. וזה כאילו מאוד מתסכל לראות את הייאוש, אבל אולי מתוך זה כאילו תבוא איזושהי פיקחות אחרת, איזושהי פתרונות אחרת.
אין ספק, אני גם חושב שאין, גם דיברנו על זה קודם, שהיכרות באמת, בכלל של החברה החילונית, עם החברה החרדית ומפגשים לשני הכיוונים, בטוח יסייעו גם בתהליך הזה של חיבור, גם במובן של לקיחת אחריות, אני חושב גם של הצד שלהם, אבל באמת אנחנו בנקודה שהיא מאוד מאתגרת במובנים האלה.
יש לי איזו שאלה שאולי יכולה לסיים, אבל כאילו היה חסר לי, יש איזשהו מאפיין, הרי אנחנו מדברים על הבן קלעיים הזה של קיבוצניק, שהופך לחרדי דתי, מהמחקרים שלך, יש איזשהו פרופיל מסוים?
איך המאזינים שלנו יכולים להיזהר? זה מה שראות אומרת.
לא.
מה התסמינים אצל ילד בן 17 או 15?
לא, אבל זה קורה עשור אחרי זה.
לא, אבל אתה מתחיל לראות תסמינים, פתאום הוא שואל שאלות.
תסמינים.
פתאום הוא זה. ככה זה מה שאני אפרש את השאלה שלך.
אז אני לא יכולה לדעת.
זה בצחוק, זה בצחוק.
דווקא אני מחפש, אולי זה השילוב.
יש שני סרטים מדהימים, דרך אגב, על חוזרים בתשובה בני קיבוץ שנשארו בקיבוצם. זה חפשים על איילת השחר, והקיבוץ הקדוש על בית זרע, אז גם שווה לראות אותם, הם לא חדשים, אבל סרטים משהו, ואני מאוד אהבתי את המילה חפשים. ואנחנו עצמים עיניים שלושתנו, ואנחנו רואים, אנחנו מכירים. זאת אומרת, אנחנו מכירים את מי מחפש את דרכו, מי יותר, ואני חושבת ששם, כאילו, באזור החפשים, בכל קבוצה יש, בכל קהילה יש. אז זה, זה, זה יושבים אנשים כאלה. ואני כן, אני, חן אמר את זה באמצע השיחה, אני חושבת לא נחזור להתווכח מחדש, אבל אני חושבת שהיום, בקיבוצים המופרטים, כן, יש יותר ספייס, להיות כזה. גם כי המרחב גדל, כאילו, אתה יכול להיות בבית, כאילו, הכי באיזה קצה, וגם כי המגוון האנושי גדל, וגם כי יש יותר אפשרויות, הרבה יותר ממה שאנחנו, ליטרלי באמת, לא יכולנו לעלות עם בגד ממש הסגוני, ביום שישי בערב לאכול, אוקיי? והיום אפשר אפילו עם פאות להסתובב, ובסדר, כאילו, אם תפעיל את פרקטיקות המיסוד, יהיה קשה, אבל אם לא, תהיה אתה, אז אפשר.
אז תראו, אפשר לחיות ביחד.
אני רוצה לסיים את זה ככה, אני גם מקווה, אני נורא מקווה שהמלחמה תיגמר, גם כי באישי אני מתה מפחד, אבל אני נורא מקווה שהמלחמה תיגמר, ואז יהיה לנו רגע זמן לאבד את זה גם כחברה, לאבד לא לאבד את זה, אלא לאבד בעין, ועל עצמי, אני פשוט, כיוון שהייתי חלק מהדבר הזה, אני מקווה שאני אצליח לחזור. אני לא בטוחה.
שתצליחי לחזור ל...
לעוצמות המחקריות ולפעולה המחקרית היישומית של החיבור, של השיחות והחיבור. כי נשארתי בעמק, כי אני שנתיים ממש לא זזה. לא זזה. אני, תביאו לי את המעיין שלי, בסדר? כנרת, מעיין, ודי, זה, ואני רוצה שזה ייגמר.
אמן, וואו, הלוואי, הלוואי וזה ייגמר, וגם ייגמר... יודעת, ייגמר באמת, זאת אומרת, זה לא שעכשיו נגיע לזה הסכם בעזה, ואז נצא למלחמה במקום אחר, או לא יודע.
לא, שלא
שנחזיק
את עזה.
נחזיק את עזה, שזה בכלל מפחיד, אבל כן.
לא רוצים לא לחזור לבופור ולסטריפ, אנחנו לא רוצים לחזור למורג ולנצרים וזה.
שנה טובה.
בנימה אופטימית זו.
כן, לא,
אבל שווה להחזיר את כל החטופים.
אתה יודעת, אנחנו כבר אומרים שנה טובה כל שנה בשנים האחרונות, והפעם, כאילו באמת שתהיה שנה טובה.
תודה רבה, דוקטור לי.
תודה לי, זה היה מאוד מעניין.
תודה שהזמנתם.
כיף שבאת.
תודה רבה.